No?
מאמר קופסמחת, מנהגי ישראל. מנהגי ישראל הם כל כך חשובים עד שיכולים לומר שהם נותנים יותר רוחניות לאדם מהמצוות עצמן. אף על פי שאם עוברים על מנהגים אין עליהם עונשים, ואם עוברים על דינים יש עונשים. מכל מקום, לגבי להביא תועלת, זאת אומרת להביא יראת שמיים, אזי המנהגים מביאים יותר רוחניות, כי הגדולים שהכניסו את המנהגים הם סידרו שהרוחניות יאיר על ידיהם.
כן, זה התיקון שהם משהו ביחתם המנהגים. מקובל יש לו כוח, לא מקובל, פשוט יש כוח למקובלים, כמו שכתוב בתלמוד עשר ספירות, שחכמי התלמוד הם התירו לעסוק בתורה מלא לשמה, שמלא לשמה יבוא לשמה, בגלל שהם עשו תיקון מיוחד שכבר המאור שבא מחזירו למותיו. זאת אומרת, הם קרבו מאורות ככה שהמאור בלי הקדם איסורים על חיי צר תחיה, זאת אומרת פת במלח תאכל, מה אם שרה תשתה, לא צריכים את זה למספיק לעסוק בתורה, וזה יהיה כבר. ואחרי שתקנו את זה כבר זהו, הקודם מתבטל, הקודם כבר לא יכול להועיל. למה לא עשו קודם? הקודם אי אפשר היה גם כן בגלל שהנשמות שיורדות לא היו מספיק מבושלות לתיקון הזה. היו צריכים באמת, היו יותר קרובים לטבע, היו צריכים לעבור בכל זאת תיקון על ידי היסורים. אבל חכמי התלמוד, הכוונה שהגיעו כבר זמנם שהנשמות די צורכם התבשלו שיכולים לקבל את התיקון הזה שעל ידי מאור התורה לחזור למותם, וגם המקובלים קיבלו רשות מהשמיים בהתאם לזה. אז זה אותו דבר כאן, יכולים עכשיו להניג איזה מנהג, ומנהג הזה יכול לקרים לאדם גם כן כוח, בתנאי שאדם מתכוון לכוח הזה ורוצה באמת שהדבר הזה יועיל לו. זאת אומרת, מצד אחד הם כמו שטריימרים נגיד, או כל מיני דברים, אם אתה משתמש בזה על מנת שזה באמת, שאתה מתקשר לאלה שהנהיגו את זה, או כל מיני דברים אחרים, סתם אני אומר ככה, לא, לא. אז באמת זה מוסיף בלי ספק. אבל אם אתה סתם לוקח את זה כמנהג, לא שמנהג ייתן לך גם כן את הפנימיות שלו, הכוח שלו, אז מנהג הוא מחזיק בימה כבימה, מחזיק גם כן, אבל כבר תועלת אחרת. נו, זאת אומרת, יש בכל הדברים האלה שמנהגים גם פנימיות וגם קיצוניות, שכל דבר מה שקבעו, קבעו באמת מקובלים, לא סתם בעלי השגה קבעו, לא סתם ככה איזה פרומר רצה לעשות עוד איזה תוספת. זה דברים, השאלה איך שמשתמשים, ומשתמשים כרגיל, כמו שכל העם המשתמש, אז גם בזה משתמשים. רק אצלנו זה לא כל כך בא על ידי ביטויים קיצוניים, בגלל ש אנחנו לא נמצאים בחינוך שלהם, אנחנו לא נמצאים בתהליך שלהם. אצלנו בכל זאת משיכה כולה היא לפנימיות, אבל לא לזלזל בזה. זאת אומרת, לא לעזוב לגמרי את החיצוניות. כביכול חיצוניות גם כן צריך איכשהו לבנות כך שהיא תזכיר לאדם עניין הפנימי, במצב שהוא נמצא מפוזר בכל מיני מחשבות זרות, בכל מיני מצבים של נפילה. וכל זאת החיצוניות שהיא תעזור לו יותר מהר לחזור, שהוא בהמה, שבהתאם לזה החיצוניות בהמית תעזור לו. בגלל זה צריכים בכל זאת לשמור על מסגרת מסוימת. כן, אתה שואל אם אנחנו לומדים קבלה, דור הבא לא יהיה זקוק ללמוד קבלה. אני לא יודע מה זה דור הבא, כמו שאתה נולדת ומה היה לך, שום דבר בראש ושום דבר בלב. כל פעם שבן אדם יבלט, הוא יבלט עם רצון לקבל, לפתח חטאת רובץ. חוץ מדור האחרון, ששם כבר אני לא יודע איזה תורת קיום יהיה על פני האדמה. זה הכל, אם אני אדבר, אני אדבר פשוט איך שבא לי. זה לא, בלי שום עובדות שאפשר לקרוא פה ושם, פחות או יותר. אז כל דור עד אז יבלט כל אחד ואחד באפס השגה, ושוב ישיג את המקום שלו וילך הלאה, רק שישיג אותו במהירות גדולה, בכמה שנים וזהו. אבל בכל זאת הבירורים יהיו. אם אתה הולך לברר משהו, כל בירור שאתה מברר הוא כלול מכל הבחינות. אז לא יכול להיות ש... אתה מתחיל פתאום, נולדת ונגיד בהתאם לזה בגיל 13 נגיד שזה נקרא גדול, מתחיל לקבל מוחים, ולפני זה אתה נמצא בקטנות, ולפני זה מה? בעיניקה, אז אתה ביחד עם זה שאתה יונק מאמא, כן? התינוק בן יומו, אז הוא גם כן נמצא בעיניקת הפנימיות, מתלבש על חזה די עליון, לא מבין אותך. הם עשו תיקון שבשבילנו כל הדרך היא תהיה לא על ידי אמצעי זה, אלא על ידי אמצעי זה. במקום שגופים, אנחנו נעבור דרכה של תורה. זאת אומרת, עד שמגיעים לגילוי, עד שמגיעים למסכים, עד שעוברים את המחסום, כן? עד ששוברים את הרצון לקבל ומקבלים צמצום על עצמו, כן? הקטע הזאת, שהיא קטע, איך להגיד, ממש קטע דמים, צריך כך להגיד, דמים, נו, כביש דמים, כמו שזה ממש
קטע קריטי.
קריטי, לא נגיד, כן, מאוד קשה. בחושך, ואדם לא מבין כלום, וזה לוקח שנים, זה יכול לקחת 10 שנים, זה יכול לקחת 15 שנה, זה בעצם...
קטלנים.
קטלני לא, קטלני זה לא, אבל זה לא, שזה ממש בדם הולך לו. אתה רוצה להגיד? זהו, אז... הדבר הזה, הם אומרו שאפשר לעבור בלי, לא על ידי שיגופים גופניים, אלא על ידי שיגופים יותר פנימיים, כי כבר הגיעו, עד זמן התלמוד, הגיעו נשמות למצב שכבר על ידי שיגופים פנימיים כביכול אפשר לעשות את. אבל גם מהתלמוד והלאה, המקובלים לא הגיעו בצורה כזאת. אנחנו צריכים להבין שבעצם עד זמננו, אם אפשר כך להגיד, עד זמננו, אולי קצת לפני זה נשמות מיוחדות מאוד היו עוברים דרך התורה בצורה ככה נטו, כי מקובלים בכל הדרות הם היו נשמות שהבורא בחר אחד אחד והציב אותו, שלח לו כביכול את הרוצה בלילה ועשה אותו כמקובל לצורך לכל מיני צרכים שהוא צריך לשרת, לתקן את העולם בכל מיני מוטבים. אלא רק בזמננו מתחיל להיות את התנועה הזאת מעמך שמתחילים להתעורר, ואז ממש לעבור את הדרך תורה בצורה כזאת. אז צריך להבין איך זה שלא עוברים על ידי שיגופים גופניים אלא שיגופים נפשיים. שיגופים נפשיים זה שבזמן הלימוד אתה צריך כל הזמן להתכוון שיש כאן מאור שבתורה שמחזיר אותך למוטב, ומה זה מוטב ומה זה מאור וכל הדברים. זה שיגופים פנימיים לא קלים. זה לא, הוא כותב בר סולם, יש לו לשון כך, שהקלו לנו דרכה של תורה. השאלה מה זה הקלו ומה זה קל יותר. האם זה יותר קל באמת ככה לעשות בזמן האלימות, להתכוון לתיקון? זה לא קל, הייתי אומר. קל יותר, קל יותר זה, אתה מבין, באמת להכניס את עצמו לאיסורים גופניים. אנחנו רואים כמה אנשים, שמעתי כל שנה נותנים 15,000 אשרות כניסה להודו. נו, אנשים נוסעים לשם, חיים שם לא כל כך יפים, זה לא לשבת בהילטון ולטייל שם באיזה עיר יפה באירופה, אתה מבין? אבל איכשהו, אתה מבין, זאת אומרת, גופנית שאתה סובל, זה לא אומר שנפשי אתה סובל. אתה נהנה יכול להיות נפשית. תיקון שהם עשו זה הקלה מסוימת מאוד. אפשר להגיד לשון הקלה. יגר, בואי נבואי. אתה מבין? אז
בזה שאנחנו לומדים, אנחנו עושים תיקון במי שצריך לעבור אותם לתקן אותם.
מה זה מישהו? אני לא מבין. מה זה מישהו? אתה אתמול אכלת, למה היום אתה צריך לאכול? מה אני אגיד לך? מי שעשה פעם אחת את התיקון, אתה שואל, נגיד, הגעת בחיים האלו לרוחניות. התחלת לתקן באמת על מנת להשפיע רצונות שבאים מכף שמאל על ידי כף ימין, להתעלות בכף אמצעי, שזה ממש הסולם. אתה שואל כך, נו, גמרתי איזה קטע, הגעתי נגיד שם לאיזה באמצע דרך, הלכתי, גמרתי את הגלגול, באתי פעם הבאה. האם פעם הבאה אני צריך להתחיל מאותה נקודה שהתחלתי קודם, כן, בעולמות רוחניים, או שאני צריך להתחיל שוב מאפס? זה אי אפשר להסביר בצורה פשוטה. אני יכול להגיד לך שלא מתחילים מאפס, אבל מגיעים לא מאפס הזה למצב איפה שהיית, בוא נגיד, אבל זה מאוד פשטני, זה לא, נגיד לאותו מצב כמו שהיית קודם, אתה מגיע בעבודה שלך שוב בדרך מה שצריך להגיע על ידי מאור שמעביר למותיו, אבל במהירות, במהירות, תוך ממש אולי שנה, שנתיים, שלוש. אבל אז למה שוב אתה צריך, אתה מברר דברים אחרים. אם לא הגעת עד גמר התיקון משך התקופה האחת, זאת אומרת 70 שנה האלו, סימן שאתה צריך לברר גם כן ממצבים הקודמים. ובכלל, בכל רגע ורגע, בכל מדרגה ומדרגה שאתה מברר, אתה לא מברר את המדרגה עצמה, אתה מברר גם כן את כל החזרה שלה. כי איך זה נקרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, אתה כאילו יורד בחזרה כביכול לעולם הזה, וממנו מתקן מדרגה יותר גבוהה, יורד שוב כמו שימון מן השוק, וממנו מתקן מדרגה עוד יותר גבוהה. זאת אומרת, הירידות קודם הן יותר עמוקות לתוך גם העולם הזה, כן? עכשיו אתה מרגיש את עצמך כרופא, כמטפל, כבר... אחר כך אתה תרגיש את עצמך כמו סנדלר, אחר כך כמו שימון מן השוק, אחר כך כגנב, לא יודע כמה, וזה בתיקונים אתה תהיה מאז כנגד זה בעליות, אתה תהיה במדרגות גבוהות. זאת אומרת, כף שמאל שנותנים לך זה יהיה נורא, וכף ימין זה יהיה באמת כף טוב, זאת אומרת מצב טוב. אז אפילו שהפסקת את הדרך שלך באיזה נגיד עולם היצירה, זה יכול, סתם אני אומר ככה שאתם תראו את התמונה הזה, אז זה לא אומר כלום. פעם שאתה צריך מעולם היצירה לעלות שם עוד באיזה מדרגה אחת, אז אתה יורד גם עד העולם הזה ועוד יותר עמוק ממנו כדי לעלות פלוס מדרגה אחת בעולם היצירה הזה. ככה רניתי את זה בצורה כזאת פשטנית שזאת תהיה איזה הבנה, זה לא חשוב. מה שאנחנו מציירים לעצמנו כל מיני תמונות, זה אחר כך משתנה, זה לא מזיק. תוכחים, משתנה.
מה זה שמקובלים
זה קודם כל חלק גדול מזה זה סיפורים שמקובלים היו מתבודדים, בגלל ש קודם כל התנאים החיצוניים היו מכריחים אותם, אף אחד לא היה צריך אותם. מקובל לא בורח מפני ש הוא צריך לברוח מכולם ומחברה, זה הוא יכול לעשות אפילו שנמצא בין כולם, גם זה לא כל כך נורא. אלה מפני המתח וקושי לחיות עם החברה, אז בדרך כלל זה מה שקורה. אז התבודדות היא התבודדות פנימית, זה לא התבודדות חיצונית. אתה יכול לשבת בשקט בבית כמו בעל הסולם עשה ולא ברח מאף אחד, אמנם שסגר את עצמו הרבה פעמים לתקופות ש... או שהיה נותן רק שיעור פעם אחת בשבוע ביום שישי, זה היה אצלו תקופה. היו תקופות שכתב זוהר שהיו שגם כן נותן ביום חמישי, שישי, שבת, בסוף שבוע, ככה. היו תקופות שעוד יותר מזה נתן שיעורים פעמיים, שלוש בשבוע, אבל אף פעם לא היו שיעורים אצלו כאלה הרבה שעות. אפילו רבי אומר שהיו מתאספים, אז הם היו מתאספים, נגיד הוא היה קם בעל הסולם ב-12 או ב-1 בלילה, תלוי מעט בתקופות, ותלמידים היו באים קצת יותר מאוחר, נגיד ב-3 או ב-2, והיו לומדים לבד, ושעה האחרונה לפני התפילה הוא היה נכנס ונותן שיעור והם למדו בלעדיו ואחר כך התפללו. היו הרבה תקופות שהוא היה נותן איזו שיחה והתפלל לבד. היו תקופות שגם בשבת היה מתפלל לבד, זאת אומרת קריאת תורה לא קריאת תורה, היה לבד, והם למדו והתפללו בחדר לידו והוא למד בחדר שלו לבד וישב כתב ושם משהו, לא יודע, תלו איזה שבת או חול. ובשבת נגיד הם סיפר לי השמה שלו לנברגר, אז הוא אומר, אז היינו שסתם עוברים ככה ליד הדלת, הוא היה פותח דלת קצת ככה, אתה לא רואה אותו רק אתה מרגיש שהוא עומד אחרי דלת, וכל אחד אומר לו שבת שלום, גיד שבס, ועובר והולך הבית. אתה מבין? זאת אומרת הוא היה די מבודד מכל הקהל. ו טוב, זה תפקידו, אתה מבין? ובהתאם למה שעשה, איזה תיקונים, איזה מצבים, בהתאם לזה ככה היה חייב להתנהג. אז עכשיו בעצם מרבי שמעון יש כל מיני שמועות, אומרים שהוא ברח מפני הרומאים, כל היוונים שם היו בכלל כל הבלגן, בעצם מה אכפת להם היה במה מתעסק הוא דווקא, חוץ ממנו היו עוד הרבה כמוהו באותה תקופה גם מקובלים, אלה בגלל שפשוט השתכסך עם עוד כמה יהודים ופחד מהם, כך אמרו, כך אומרים, אז בגלל זה ברח. תראה, אכפת לשלטון, נגיד לשלטון אנגלי שהיה שולט כאן בארץ, אכפת להם שאיזשהו רב אחד כנגד רב שני בדברי תורה משהו שם מה אכפת להם? הם שולטים במה שצריכים, אכפת להם זור, אכפת להם זה, את הדבר הזה היה. אז הוא ברח מהם וקצור רצו למכור אותו עם כל הזה, בגלל זה ברח. היתר מקובלים, אני אומר לך שוב, זה תלוי, היה מנהג למקובלים לצאת לגלות, סתם כן בעל שם טוב נגיד זה, שפשוט אתה יוצא מהבית כמו שאתה עכשיו, לא לוקח שום דבר איתך, לא כסף, לא אוכל, לא כלום, והוא הולך ואתה מסתדר איכשהו, באיזשהו מקום עובד, באיזשהו מקום מבקש, אוכל כל מיני דברים ש... שאתה משיק, ומסתובב רק עם, עם המחשבות שלך, לא מתערף עם אף חברה, אחרת זה לא גלות. וככה זה, והיו יוצאים ככה לשנה, שנתיים, וזה היה ברוסיה, אתה מבין? זה היה בתנאים כאלה ש... אתה לא יודע מה יקרה לך בכלל. עם אנטישמיות ועם הכל מה שהיה. אז במאה ה-17, 16. זה היה נהוג כך לעשות. וגם כן כתוב על רמב"ם שהוא גם כן יצא ככה לגלות. כתוב עליו כל מיני סיפורים שהוא עבר ליד הנהר, היה לו רק שק כזה על הכתפיו, איפה שהיו כל מיני דברים אצלו, שם קצת מה שהיה לו ושחף איתו. אז כתוב שהוא ראה אדם שהיה שותה מנהר ככה, כמו, כמו כלב, כן? עם הידיים. אז הוא ראה שאפשר בלי, בלי ספל להסתדר, לקח את הספר שלו זרק. זאת אומרת, זה, זאת אומרת, בסיפורים כאלה רוצים לתאר מה זה, עד כמה האדם היה משתוקק להיות בלי, בלי שום דבר נוסף. וזה מסופר בספרים קדושים שלו, מקלת ידיים, אתה יודע, יעני, לא מדברים על כל מיני דברים גשמיים, אלא על פנימיות העניין. אבל ככה זה נקרא עניין הגלות, שאדם כביכול מכניס את עצמו. אז התבודדות זה דבר הכרחי שהוא בא, אי אפשר לעשות איתו שום דבר בצורה מלאכותית, אלא כשבא צורך בזה לפי המצב ודרגת האדם, אז הוא בעצמו נכנס לזה. פה התבודדות פנימית, שזה לא חשוב, יכול להיות באמצע שם עיר גדולה ובמרכז האירועים, לא חשוב, ויכול להיות שגם בצורה חיצונית, גופנית דורש את זה. זה מאוד אישית, תלוי מתפקיד שלנו.